התבקשתי לעסוק בענייני כיסוי ראש. אז אין לנו פסוק מפורש בתורה שמחייב כיסוי ראש. פסוק מפורש, הכוונה היא, כמו שכתוב, זכור את יום השבת לקדישו, למשל. פסוק מן הסוג הזה אין לנו. אבל יש לנו סוגיה בגמרא שכמובן מצביעה על כך שנשים שיוצאות פרועות ראש, אז זאת עילה להוציא אותן שלא בכתובה. זה הגורם המזמן של השיעור, אני אתן לעצמי, זה דף עין ב', נכון? אז דרך הסוגיה הזאת אנחנו נזקקים לעצם הדיון. כשהגמרא שם באותה סוגיה גם משתמש לו ביטוי ראשה פרוע דאורייתא, דכתיב ופרה את ראש האישה. אז זה מהווה, הגמרא רואה בפסוק הזה שכתוב בתורה בפרשת האישה הסוטה ופרה את ראש האישה, שם הגמרא רואה בפסוק הזה את המקור להלכה הזאת של לא תצאנה בנות ישראל פרועות ראש לשוק. צריך לזכור שיש פה שני דיונים שצריכים לשים כל אחד במקומו. דהיינו, יש דיון אחד שקשור לשאלה של עצם האיסור לצאת פרוע ראש, או החובה לחסות את שיער הראש, זאת נקודה אחת. נקודה שנייה זה מה שמופיע כאן בסוגיה כסנקציות שנוקטים נגד מי שיוצאת כך, כן? ואלו יוצאות שלא בכתובה. זאת אומרת, אישה כזאת, זאת עילה שבעלה יוציאה, ויוציאה שלא בכתובה. יש דיון נוסף שמשליך על העניין הזה, והוא מסוגיה אחרת לגמרי, ממקום אחר לגמרי, סביב הסוגיה בברכות דף כ"ד לגבי שיער ואישה ערבה, שהוא כמובן מוביל אותנו לכיוון של השאלה של היכולת לקרוא קריאת שמע, לברך, לומר דברים שבקדושה, כנגד שיער גלוי של אישה. בסדר? אלה זה גם כן סוגיה נוספת, דיון נוסף שקיים בעניין הזה. לעצם העניין, איך לומדים עם הפסוק ופרה את ראש האישה, שפרוע ראש דאורייתא? רש"י כאן במקום מביא שני פירושים. אומר רש"י כאן, אזהרה מדעדינא להכי לנבלה מידה כנגד מידה, כמו שעשתה להתנאות על בועלה, מכלל דעשו. אינמה מדכתיב ופרה, מכלל דאושתא לה פרועה בת. שמע מינה, אין דרך בנות ישראל לצאת פרועות ראש. וכן ניקה. אז רש"י מביא שני פירושים, לא רק שני, הוא לא מביא רק שני פירושים ואומר לך תבחר מביניהם, הוא גם בוחר את האחרון כפירוש שנראה לו יותר. נתחיל אולי באמת בפירוש שנראה לו יותר, ואז נעבור לפירוש הראשון. הפירוש השני, בעצם הייתי קורא לו, הוא לא לומד מהפסוק הלכה כלשהי, הוא לומד מהפסוק מציאות. אם באים אומרים לך, אתה רואה, אתה לוקח את האישה הסוטה, אתה הכהן, מגיע אליך אישה הסוטה שחשודה בזנות, ואתה, היא מגיעה אליך שם, אז דבר ראשון שאתה עושה, תפרע את ראשה. זה אומר שכשהיא הגיעה אליך, היא הייתה לא פרועת ראש, ואתה עכשיו פורע את ראשה. אז כנראה שמנהג בנות ישראל היה לא לצאת פרועות ראש לשוק, ולאישה הזאת אתה פורע את ראשה. אין כאן איזושהי אמירה הלכתית, יש כאן רק אמירה שעובדתית, דהיינו מציאות, במציאות, בעובדה. זאת הייתה המציאות שנשים היו יוצאות לא פרועות ראש לשוק, ואישה כזאת שמגיעה לפניך, אתה פורע את ראשה. הדבר הזה, לכאורה משמש כאן כבסיס, כן? למקור, לדין פרוע ראש דאורייתא. זה דבר שצריך הסבר, כי מתי דבר כזה, מקסימום אתה מגלה שכך נהגו בנות ישראל, זה כל מנהג שבנות ישראל נהגו אותו, זה אומר ש בנות ישראל או סתם, במקרה הזה זה בנות ישראל, כן? ואם יהיה מנהג כלשהו של אנשים אחרים בעולם, או כל מיני דברים בעולם שנוהגים לא לעשות כך, כל דבר שבני אדם נוהגים שלא לעשות אותו הופך להיות גוף הלכה, הופך להיות איזה איסור. בן אדם לא הולכים, אני יודע מה, ברחוב חבזניש, לא יודע, תמצאו איזה משהו שבני אדם לא עושים אותו ברחוב, אז זה בגלל זה הופך להיות עכשיו מרגע זה, נגיד שמי שיעשה כך מהיום הוא הופך להיות הוא עבריין מדאורייתא. ברור שגם לפי התפיסה הזאת שורש המנהג הזה קשור, זה לא סתם שבני אדם לא נוהגים לשתות מים ברחוב, אז כן, כי אם נהגו אנשים לא לשתות מים ברחוב סתם, זה בגלל שלא יודע, בגלל שיתחשק להם כך, אז לא כל דבר שיתחשק לאנשים הופך להיות גוף הלכה. אבל ברור כאן שהעולם, ואני מדגיש לאו דווקא העולם היהודי, באופן בסיסי סביר להניח שזה היה העולם הכללי, שנהגו בנות העולם, כן? נהגו נשים בעולם שלא רוצה פרועות ראש. אנחנו מכירים את הסוגיה בשבת שמדברת על יוצאות מדיות, פרופות, רעולות וכו'. יש מנהגים בעולם, כן? שכמובן אם בנות ישראל שחיו במדי, אז כשם שהמדיות הגויות היו רעולות פנים, גם היהודיות היו רעולות פנים, כי זה היה חלק מההתנהגות הסביבתית הטבעית של נשים באותם מקומות, שהן היו הולכות רעולות פנים, אז כולן הלכו רעולות פנים. אבל הדבר הזה ודאי נבע מאמירה בסיסית של משהו שקשור ביסודות של צניעות של נשים בכלל ושל בנות ישראל בפרט. ממילא כל מנהג כזה שהוא נוגע למסיבות יסודיות הופך להיות מנהג שיש לו גם משמעות הלכתית, משמעות הלכתית בלשון הגמרא זה נקרא כאן ראשה פרוע דאורייתא, כן? אבל זה מפני שכך מנהג העולם באותם מקומות וכו'. הפירוש, ואני עוד אחזור לפירוש השני כי הוא מאוד משמעותי גם הלכה למעשה, יכולות להיות לו לפירוש השני משמעויות גדולות. הפירוש הראשון כמובן מצביע על איסור, הוא מבין, הוא יוצא מנקודת הנחה של הסוגיה בברכות של שיער באישה ערווה, כן? ושיער באישה ערווה כידוע, כפי שכתוב בשיר השירים, שערך כעדר העזים שגלשו מעל גלעד, כן? זאת אומרת שבלשון הגמרא מדמשמח לקרא באח שמע מינה, שזה דבר יפה לאישה. אישה אחד מסימני העיקר שלה זה השיער, כן? אז ממילא, אז מזה שהתורה אומרת אותה אישה שהשתמשה בשערה כדי לראות לפני בועלה, היא עשתה את זה באיסור, אתה עכשיו תבוא תנבל אותה לפני כל העולם כולו בזה שתפרע את ראשה. אז מכאן רואים בעצם הפסוק לפי התפיסה הזאת ברש"י, כן? משקף איסור מסוים של אישה להתנאות בשערה בפני אנשים שהם אינם, בפני כל אדם שהוא לא בן זוגה, שהוא לא בעלה. זה מה שלומדים מכאן. כל פנים הפסוק, מהפירוש הראשון לומדים פירוש איסור של גמור של לצאת פרוע ראש. מהפסוק השני לומדים שכך היה מנהג הנשים. לדבר הזה, להבחנה בין שני הפירושים האלה, יש גם השלכות אצל הרבה פוסקים שיש לזה השלכות הלכה למעשה. נדגיש רק למשל רב משה פיינשטיין בתשובה מפורסמת שלו, כשהוא עוסק בשאלה כזאת, כששאלו אותו מה קורה אם אישה גרושה או אלמנה שנאלצות לצאת בלי כיסוי ראש, בהמשך נדון בשאלה אם הן צריכות לחסות ראש או לא, נדון בזה בהמשך, אבל כשהוא עוסק בשאלה הזאת אם הן צריכות לחסות ראש בגלל שהן צריכות את זה לפנסה שלהם והן לא יכולות לפנס, הוא מעלה את בין יתר השיקולים, הוא עושה הבחנה בין שני הפירושים האלה של רש"י, והוא אומר שאם זה איסור גמור אז אין מקום, אם זה רק מבטא איזשהו מנהג אז יש מקום יותר להקל, כך הוא אומר. על כל פנים, בעניין הזה צריך לדעת שיש שאלה אחת יסודית שנוגעת להבחנה בין שני הפירושים האלה, ואם האיסור כפי שמשתמע מפירושו השני של רש"י נובע ממנהג בנות ישראל, אז זה מקשר אותנו בגדול עם מושג שכבר מוכר לנו לכאורה שקשור למנהג בנות ישראל בענייני הצניעות, והוא דת יהודית. בדרך כלל ההבחנה בין דת משה לדת יהודית, ושוב אני אומר, ההבחנה הגדולה, אם כי יש מקום לדקויות, ואני מתאר לעצמי שכשלמתם ודאי עסקתם בדקויות בעניין הזה, ואני אומר, כרגע ההבחנה הגסה בין דת משה לדת יהודית, דת משה אלה דינים דאורייתא, דת יהודית זה בדרך כלל מנהגים שנהגו בנות ישראל בענייני צניעות, שהם מנהגים באלמה, לא כתובים בשום מקום, אלא מנהג שבנות ישראל נהגו בענייני הצניעות, יש לו תוקף הלכתי. יש לו תוקף הלכתי, שהוא מחייב באותה סביבה שבה המנהג הזה מתקיים, הוא מחייב. הנקודה הזאת לכאורה, זה שבנות ישראל נהגו לא לצאת פרועות ראש, באופן בסיסי נראה כאילו, לכאורה זה סוג של דת יהודית. אלא שהגמרא על זה בדיוק אומרת שזה דת משה, ולא דת יהודית. וזה כנראה דת יהודית שזכתה להיכתב בפסוקים, כן? כי הרי התורה לא אמרה את הצו בצורה מפורשת, בצורה מצוותית או בצורה איסורית שאסור לאישה לצאת פרועת ראש או לא, אלא תוך כדי הדיון באישה הזאת גילתה לנו התורה את המציאות שהייתה נהוגה בימיהם. לגבי דת יהודית בכלל מקובל שאין לך לדת יהודית אלא מקומה ושעתה, דהיינו שהכל תלוי במקום ובזמן, דהיינו אם במדי בנות ישראל יוצאות רעולות אז שם אישה שתצא לא רעולה היא עוברת על דת יהודית, אבל אם בניו יורק נשים לא יוצאות רעולות, כן? אז שם אין בעיה. אז ההלכה מכירה בכך שיש רמות או דרישות שונות מן נשים במקומות שונים. זה יכול להיות במקומות שונים, יכול להיות בתקופות שונות. אם פעם היו נשים יוצאות רעולות, והיום אף אישה לא יוצאת רעולה, אני לא יודע אם זה כך, אבל אצל יהודים אני חושב שאין נשים שיוצאות רעולות, אני מעריך ככה, כן? אז יכול להיות שבאמת בזמן הזה אין דין דת יהודית בנשים רעולות. מובן? אז דת יהודית היא עניין של זמן ומקום. השאלה אם גם דת יהודית הזאת של עצם כיסוי ראש יכולה להשתנות. האם יבוא מישהו ויגיד מנהג בנות ישראל שיצאו בעבר לא יצאו פרועות ראש לשוק, זה באמת היה מנהג העולם הגדול והרחב וכו', אבל בעולם שלנו העולם המציאות השתנתה והעולם השתנה וכו', וכיוון שהכל מבוסס על מנהג בנות ישראל, כן? אז אם המנהג הזה משתנה אולי צריכים לראות עכשיו את המציאות בשטח, ועל פי המציאות בשטח צריכים לקבוע כמו כל דת יהודית. או שמה דת יהודית שזכתה להיכנס לפסוק, כי לפי הפירוש השני של רש"י, כן? זו, אמנם זה סוג של דת יהודית, אבל זו דת יהודית שזכתה לכתב בפסוק. יכול להיות שעצם העובדה שזכתה לכתב בפסוק, זה עושה אותה לנותן הממדים של נצח, לא ממדים של זמן ומקום כפי שעובר, כפי שיש לנו בדת יהודית בדרך כלל. כאן, כיוון שהדת יהודית הזאת נכתבה בפסוקים, כנראה שרצונו של הקדוש ברוך הוא שהמנהג הזה של בנות ישראל יהיה מנהג נצח. בסדר? מנהג שהתורה הזאת לא תשתנה בשום זמן, חס ושלום. טוב, על כל פנים, זאת דילמה שהפוסקים עסקו בה הרבה. אני יכול לומר לכם רק נדע אחת חשובה בהקשר הזה, של בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אולי עד אמצע המאה ה-20, אולי אפילו עד, ודאי עד שנות ה-50 ועד שנות ה-60 של המאה ה-20, פחות או יותר, המצב באזורים רבים בעולם של בנות ישראל היה מצב של בו הייתה התנערות כמעט טוטלית מכיסוי ראש. מהמחצית השנייה של המאה ה-20 הייתה איזושהי רגרסיה בעניין הזה, או אם תרצו לא רגרסיה אלא התקדמות, כן? בעניין הזה בתיקון המציאות. בשנים האחרונות עוד פעם יש איזה ניצנים של פריקת עול חדשה. אבל בואו נעזור עכשיו, נדבר על התקופה הזאת של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. וכך היה בוודאי במערב אירופה בצורה בולטת, בארצות הברית בוודאי, כן? במקומות רבים נשים לא הפסיקו לחסות ראש, ואני מדבר, כשאני אומר על נשים, נשים יראות שמיים, נשים שבאות מבתים של תלמידי חכמים, של גדולים וכו'. וכך גם בצפון אפריקה היה שם הלך גדול עם בעיקר מסוף מלחמת העולם הראשונה, ששם צרפת נכנסה לשלוט בצורה משמעותית בכל אזור צפון אפריקה, שלושת המדינות העיקריות שם, שלושת המדינות העיקריות בצפון אפריקה, מרוקו, טוניס ואלג'יריה, זה שם. והתוצאה הייתה לא יחרה לבוא, תוך זמן קצר ביותר פשוט כמעט נעלם כיסוי הראש. זה היה כבר, אם הוא נשאר, נשאר אצל אחת מעיר או שתיים ממשפחה, ממש נשאר אצל בודדים. וכאן מי שהגדיל לעשות באותם ימים, ובתשובה מפורסמת מאוד מצד אחד, מושמצת מאוד מצד שני, ואני לא מכיר מישהו מהמגזר הרבני שתומך בתשובה הזאת היום. לעומת זה, כל ארגוני אנשים למיניהם שמים אותה בראש האתרים שלהם המקוונים. תמצאו את זה בכל אתר, תמצאו כשהוא אתר נשי כזה או פמיניסטי כזה או כל אתר כזה, הם לא, בדרך כלל לא מתהדרים בתשובות של פוסקים, אבל בתשובה הזאת הם מתהדרים, שמים אותה בראש הזה. זה תשובתו של הגאון הרב יוסף משאש, מי שהיה לימים רבה ראשי של חיפה. הצעירים שבכם, אתם צעירים, אז אתם, השם של הבן דוד או אחיין ליתר דיוק, שמי שהיה רבה של ירושלים מוכר אצלכם יותר, כן? אבל זה הרב יוסף משאש, הוא היה רבה של חיפה. ואני עוד זכיתי להתפלל אצלו בבית הכנסת לפני למעלה מ-50 שנה במרוקו. טוב, על כל פנים, הוא כתב תשובה בעניין הזה, וצריך להכיר את התשובה ואת הרקע שלה. והרקע הוא, כמו שאמרתי לכם, הרקע הוא פשוט המציאות הזאת האגומה שנוצרה ממש בבתים של כל הגדולים, ממש גם אצל גדולי ישראל, גם אצל רבנים, משפחות הכי אדוקות, העסק הזה התפרק לגמרי. ואז הוא כתב תשובה, ובתשובה הזאת הוא הביא כמובן את שני הפירושים האלה של רש"י. ולא נעריך עכשיו, יש לי הרבה מה להעיר על תשובתו, אבל מה שחשוב לי כרגע מבחינתנו זה שהוא משתמש בפירוש השני של רש"י כדי ללמד זכות על אותן נשים שנהגו שלא לחסות ראש. כי הוא אומר, על פי הפירוש השני של רש"י, הוא מצביע על מנהג הנשים, והיום בימינו טוב שכבר נהגו כל הנשים שלא לצאת לצאת פרועות ראש, ממילא כל הבסיס של הדין הזה בעצם נפל פיתה בבירה, ולכן יש מקום ללמד זכות על אותן נשים שאין נשים כשרות וכו' וכו'. זה פחות או יותר מה שבגדול, יש לו עוד כמה טיעונים שם, אבל בגדול זה אחד הטיעונים המרכזיים שלו כדי ללמד זכות. אז אני מדגיש את הנקודה הזאת כדי שנדע שהמהלך הזה השני של רש"י הוא בעצם מהלך שבאמת פורס בפנינו אפשרויות למחשבות מסוימות, אם כי אני מתלבט עד כמה ניתן באמת להפעיל כאן את ההלכה הכללית של מה שמקובל בדת יהודית, שזה עניין של זמן ומקום. אני אומר, בעצם העובדה שהדבר הזה נכתב בצורה מפורשת בתורה, אז אני לא יודע אם אפשר לעקור אותו לגמרי. זה יכול להיות שדברים כאלה באמת לא ניתנים להעקר. על כל פנים, גם הוא, ומי שיעיין בתשובה וצריך לשים לב לזה, גם הוא לא התכוון לוותר על כל הנושא הזה, אלא כל מה שהוא אומר שם זה בתור לימוד זכות על אותן נשים. ברוך השם היום אין צורך ללמד זכות על אותן נשים, כי הנשים האלה רובן כבר נמצאות זליות, נקרא להן, כן, עליהן השלום. אבל היום ברוך השם הדור צעיר במרכאות, כן, אלה שכבר הגיעו לפרקן משנות ה-60, 70 ומעלה, אנחנו נמצאים בעולם שבו בסך הכל שוב רוב הנשים יראות השמיים. שוב, אני לא אומר, אני יודע שיש, כשנעשה סטטיסטיקה יש הרבה נשים שאינן מחזות, אבל עדיין בוא נגיד ככה במציאות הרווחת, שוב לא, אני לא דבר עכשיו על צעירות בנות ה-20-30 של היום שיש להם כל מיני תופעות מעניינות שעוד מעט אולי נתייחס עליהן, אבל נדבר עכשיו על פחות או יותר על הדור של, נקרא לזה, האימהות שלכם. בסדר, פחות או יותר, זה נראה לי דור סביר, דור האימהות שלכם בגדול, זה דור ש... אני יודעתי, שוב, אני חושב שלמעלה מ-90% מחסים ראש. אני יודע שאתה מסתכל עליי כאילו, לא, יכול להיות שאני טועה. יכול להיות שאני טועה, אולי זה לא 90, אולי זה 85, אולי זה 70, אולי זה 60, אבל זה הרושם שיש לי, בוודאי זה הדבר, זאת התופעה המרכזית. נחזור לענייננו, זה רק רציתי שתדעו שיש מקום להשליך. אני לא ארצה להגיע לכיוון הזה, אבל ארצה לפעמים להשתמש בשיקול הזה לשאלות אחרות נוספות שיכולות להוות בסיס לדיון שלנו. אבל כיוון שאין לנו הרבה זמן, אז אני רוצה ברשותכם ממש בצורה תפתית לעמוד על שלוש השאלות העיקריות שצריכות להעסיק אותנו בשאלה הזאת של כיסוי ראש, ונעסוק בהן ממש בתמצית. א', מי מכסה ראש? מי צריך לכסות ראש? ב', איפה? ג', מה זה לכסות ראש? אלה שלוש השאלות. בסדר? אני חוזר. מי, איזה אישה צריכה לכסות ראש? בית, איפה? האם גם בתוך ביתה, כשהיא נמצאת בינה לבין עצמה, או בחצר, מבוי? סוגיות שיש לנו בשש דנים בהם ברצות כאלה. וכמובן השאלה, מהו כיסוי ראש? כי הגמרא בעצמה מחלקת בין קלטה שפיר דמה, אבל בשוק זה לא, במבוי קלטה זה טוב, אבל בשוק זה נקרא פרוע ראש, יש שם בשוק לא מספיק קלטה, כן? אז גם זה ננסה לדון מה זה נקרא כיסוי ראש. לגופו של עניין בקצרה מאוד, בואו יש לנו, נשתדל בחצי שעה הקרובה לעמוד על שלוש השאלות האלה. לגבי השאלה מי, אז באופן פשוט לכאורה כל אישה, אם זה ערווה אז מה זה משנה, נשואה לא נשואה, נכון? הדבר הזה שכולנו יודעים שהתשובה היא לא כל אישה, כי נשים רווקות אינן מכסות ראש, זה נתון שיש לנו, כן? כך מנהג העולם. אז כמובן זה הביא אנשים להתחיל לחפש, אם כך, מה ההיגיון שבכל הדין הזה. לא יעלה על הדעת, למשל, שכשאומרים שוק באישה ערבה או טפח באישה ערבה, שנגיד שרק אישה נשואה ולא אישה רווקה. נכון? בכל הדברים האלה שאומרים שהם או כל באישה ערבה, או כל הדינים האלה שנעברו על עריות אצל נשים, ודאי כל הדינים האלה שייכים בין באישה נשואה ובין באישה רווקה, אבל זה אין הבדל. אז מה השתנה עשה? עד כדי כך שכתבו רבים וטובים, שאולי הדין הזה של כיסוי ראש באישה הוא לא דין של ערווה אלא סוג של היכר. ככה משתמשים ביטויים כאלה, היכר, שמדובר באישה נשואה, כדי שידעו כולם שהיא נשואה. רבים וטובים, שאני אתן לך שמות לא כדאי, כי אני הולך עוד מעט לתקוף אותם, אז אני לא רוצה רבותיי, לדבר הזה אין לו שחר. ואני יודעתי, זה עיוות לא נכון בכלל, לא יכול להיות נכון. ואם זה היה אתם, אז אפילו אני הייתי מצדיק את הנשים שרוצות להתנער מכיסוי ראש, והייתי נותן להם סימן היכר אחר. כי לו אני אישה, אני, גם אני, אם זה בגלל היכר, אז הייתי מציע להם היכרים אחרים, כל מיני פטנטים אחרים להכיר שהן נשואות. לא יודע מה, אפילו נזם באף היה יותר טוב אני חושב שהוא פחות מטריד, פחות מעיק מאשר כיסוי ראש. לכן לדעתי יש כאן טעות יסודית אצל האנשים האלה שטוענים כך. והגמרא אומרת בפירוש שיער באישה איבה, אז מי אנחנו שנגיד שזה לא איבה? הוא נגיד טעמים אחרים. הגמרא אומרת איבה, זה איבה, זה איבה. אלא מה? למה בכל זאת, אני שאלתי שאלה, בכל זאת במקרים אחרים אנחנו לא אומרים רווקה, נשואה וכו'. וכאן אני רוצה להדגיש נקודה אחת יסודית לעניות דעתי, שהיא מהווה בסיס לדבר הזה. כשמדברים על דברים שהם ערווה, אז ניתן לדעתי להבחין בין שלוש דרגות בערווה. יש ערווה שזה בעיה גם בין אדם לבין עצמו, בלי קשר לסביבתו. אדם אסור לו לברך ערום, אתם יודעים את זה, כן? זה דין מפורש, דין דורייתא, ולא יראה בך איבד דבר ושב מאחריך, כן? זה דין דורייתא. אבל כשאומרים שאדם אסור לו לברך ברכה כשהוא ערום, זה רק כשליבו רואה את הערווה, כן? אבל הערווה לעניין זה היא רק אותו מקום באיש או אותו מקום באישה, ולא שאר דברים. על דבר כזה לא נאמר שוק או טפח או כל הדברים האלה לא שייכים. אדרבה, הגמרא אומרת אישה קוצה חלתה ערומה ויכולה לברך בגלל שהמבנה האנטומי של אישה כשהיא יושבת על הארץ אז היא לא רואה את ערוותה, כן? בין ליבה רואה את הערווה, לכן היא יכולה לברך אפילו כשהיא ערומה, מובן? אבל זה דין אחד. אז דין אחד של ערווה, שזה גוף הערווה, זה הדבר עצמו, וזה שם זה איסור דאורייתא, הכל מסכימים על זה, אין ויכוח. יש דין שני שהוא קשור כבר ללוטוטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, הריות שגורמות ללב, העין רואה והלב חומד וכולי, וכל מה שנקרא הרהורי עבירה ויצרא דהריות. זה דין שני. מהדין הזה נאמרו כל ההלכות שקשורות לשוק, טפח, קול וכולי. כל הדברים האלה יכולים להביא לידי הרהורי עבירה, ולכן חז"ל אסרו אותם ואמרו שצריכים להיזהר מהם. גם בזה אני לא, כיוון שאין זמננו עכשיו גדול, אני לא רוצה להאריך, גם בזה יש דיונים רבים בפוסקים בנוגע לשאלה האם הערכים האלה הם ערכים אבסולוטיים או שניתן להתחשב בהם בשינויים בהרגלים של המציאות, למשל בנוגע לאורכי שרבולים וכו' למיניהם. אני לא אעריך בזה כרגע, זה עסק לדיון אחר שהוא לא קשור לכיסוי ראש, אז אני לא נוגע בו עכשיו. אבל שיער לדעתי שייך לקטגוריה הזאת, אבל הוא שייך לקטגוריה הזאת בצורה קצת שונה מאשר שוק או טבע. יש דברים שהם גורמי הרהור, כן? ונשמרת מכל דבר רע. יש דברים שהם גורמי הרהור, הם גורמים מיידיים של הרהור. יש דברים שהם גורמי הרהור בצורה מעודנת יותר, לא בוטה, לא גסה, כן? אם אישה תלך עם בגד ים ברחוב, אז זה גורם להרהורים בצורה מיידית ורחבה, נכון? אבל אישה שהולכת עם שיער גלוי, כן? אז יש כאלה שזה יביא אותם לזה, יש כאלה שלא יביא אותם לזה. כי למה? כי השיער מצד אחד הוא אמצעי התנאות של האישה, וכולנו יודעים שאיך שאישה נראית עם שערה זה מאוד מאוד משמעותי, כן? צורת התספורת, צורת התסרוקת וכולי. ויש נשים היום בעולם שחצי מזמנם בלות אצל הספרית או הספר, לא יודע מה, כן? אז בנות ישראל הכשרות שהן חסות שער ודושן, אין להם זמן ואין להם צורך להתעסק בדבר הזה. בעולם הכללי זה נתח משמעותי של העיסוק, של ההתעסקות עם איך שנראה השיער. אבל כאמור זה מצב מעודן יותר, ולדעתי המצב המעודן יותר הזה גם מאפשר מבט שונה על שאלת השיער. הגמרא בעבודה זרה אומרת, נדמה לי שזה בעבודה זרה, כן, היא אומרת לא יסתכל אדם בפנויה נאה ובאשת איש אפילו מכוערת. זה הגדול. זאת אומרת שאנחנו רואים שחז"ל כבר יצרו הבחנה בין פנויה לבין אשת איש. וזאת מפני שאשת איש, כיוון שמיוחדת לבעלה, כן? אז אין אוי בכלל להסתכל עליו, כי אסורה באיסור גמור. אבל פנויה, אז אם אתה אדם מסתכל, אגב, להסתכל זה לא לראות באקראי, להסתכל זה לנעוץ עיניים, כן? זה הכוונה. הסתכלות זה מבט מכוון, ראייה זה... כל הליכה שלנו תמיד אנחנו רואים כל מיני אנשים, אם אנחנו נועצים בו עיניים ומתקיים להסתכל, אז זה הסתכלות. אז על זה נאמר לא הסתכל אדם, ושם אנחנו רואים שחזר בפירוש מחלקים בין פנויה לבין אשת איש. ובהחלט ייתכן שלגבי העניין הזה, כן, גם בנוגע לשיער באישה, אז גם כאן יכול להיות שבאשת איש אנחנו מחמירים יותר, שכיוון שיש את איש, רמת הדרישות של הריחוק שלה מבחינת עריות מן הסביבה או מן הציבור הרחב היא יותר גדולה מאשר ממה שדורשים מפנויה. ולכן באותו ערווה או באותו אלמנט עדין יותר של ערווה, שם את האלמנט הזה אני דורש אותו מאשת איש ואני דורש אותו מפנויה. זה פחות או יותר הנקודה הזאת. עכשיו, זה רק כדי להסביר ולהבהיר שמדובר פה בערווה ולא היכרים ולא שום דבר אחר, שאל תתפתו לשמוע דברים כאלה. טוב, עכשיו לגופו של עניין, בכל זאת מי צריכה לחסות? אז אנחנו אומרים, פשטות ודאי אישה נשואה, יש סתירות גם ברמב״ם, גם בשולחן ערוך, בין ביטויים, לפעמים, אולי יש לי פה ביטויים אז אני אמצא, זה שנייה. הרמב״ם כותב במקום אחד, שיער אישה שדרכה לחסותו אסור לקרות כנגדו, אבל הבתולות שדרכן ללך פרועות ראש מותר. אבל זה הרמב״ם שכותב במקום אחד. מקום שני כותב הרמב״ם, לא ילכו בנות ישראל פרועות ראש, אחת פנויה ואחת אשת איש. אז יש סתירה וגח גם בשולחן ערוך באור החיים מול שולחן ערוך אבן עזר וכולי. אז חילוק, יש בדרך כלל אצל האחרונים שני חילוקים עיקריים שנתייחס אליהם. חילוק אחד הוא שמחלקים בין פנויה לבין בין בתולה לבין בעולה, שזה החילוק. עכשיו כשאומרים בעולה אין הכוונה פנויה שנבעלה, אלא בעולה שנבעלה לאחר נישואין, דהיינו אלמנה או גרושה. בסדר? ואז כך טוענים שאלה שמעולם לא נישאו אלה לא צריכות לחסות ראש, אבל נשים שנישאו גם אם הן כרגע אלמנות או גרושות הן צריכות לחסות ראש. זו דעה אחת. המגן אברהם עושה חילוק אחר, ומגן אברהם מחלק בין שיער מכוסה לשיער פזור. הוא טוען שלגבי השאלה ששיער מכוסה זה נדרש רק מנשים נשואות, כן? אבל לגבי השאלה של שיער פזור, אז זה נדרש גם מנשים רווקות. זו הסיבה שבעולם החרדי חייבים לאסוף את השיער, בנות חייבות לאסוף את השיער. המשנה ברורה כבר הביא דברי מגן אברהם הללו ואמר שיוצא מדבריו שרוב הפוסקים חולקים על המגן אברהם ולא סוברים כמותו. ממילא נשים רווקות שיוצאות גם בשיער פזור יש להם על מי לסמוך, זאת אומרת נוהגות כדת וכדין, זה בסדר. כן? מי שרוצה להחמיר, תבוא עליה ברכה. זה, זה אין, אין ויכוח. טוב. אז זה לגבי הנקודה הזאת. לגבי אלמנות וגרושות, שזה הדבר שמעניין אותנו, אז בדרך כלל, מעיקר הדין, נראה ששיטת רוב הפוסקים להחמיר שאלמנות וגרושות צריכות לחסות שערות ראשן. יחד עם זה, במקרים מסוימים, יש מקום להקל בזה. אני אין כאן טעם להאריך בדברים האלה, זה לא המסגרת הנכונה להאריך בזה, אבל בוא נגיד חס ושלום, אם יש מישהי, דוגמה שאני אתן לכם, ששם הנטייה תהיה מאוד חזקה לאפשר לה להוריד כיסוי ראש, למשל אישה שנישאה וכעבור יומיים נתגרשה. ואל תסתכלו עליי כתמיים, כאילו איך יכול לקרות דבר כזה. לצערנו קרו דברים כאלה, ראינו דברים כאלה בחיינו וכו', יש תופעות כאלה. ולא נאריך כרגע בזה, שם יש יותר מקום. למה יש יותר מקום? לא בגלל שזה יומיים מול זה, אלא בדרך כלל דברים כאלה זה ניסויים שהיו כנראה מאוד 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 טראומטיים, נגמרו אחרי יומיים, כן? אני, יומיים, אני בחברה מבין את הדוגמה הקיצונית. מישהו יגיד, מה עם שלושה חודשים, מה עם שנה, מה עם שנתיים? זה אני, התשובה שאני נותן לכם, שמי שיש לו בעיה בעניין הזה, יעשה שאלת חכם. זה מה שכתוב בספרים, אז אני אומר לכם, יעשה שאלת חכם, יבוא ויתייעץ, וחס ושלום שלא תזדקקו לזה, זה יותר חשוב. כן? אבל זה הנקודה. עכשיו, בגדול, יש, כיוון שיש מקום לאיזה קולה בעניין הזה, אז צריך לשקול בשיקול דעת רחב מה יותר נכון לגבי האישה הזאת, מה יותר, זה לפעמים אישה כזאת שהיו לה ניסים טראומטיים, אם היא עוד צריכה ללכת כל הזמן לכיסוי ראש, אתה לא מאפשר לה את השיקום, כי היא נמצאת באיזה טראומה פסיכולוגית איומה שהיא עברה, ויכול להיות שחלק מהטיפול הרפואי שלה, ההתרפות שלה מהעניין, זה באמת להוריד את כיסוי ראש, אבל לא נעריך כרגע בעניין הזה. יכול להיות כל מיני תופעות, אלמנות צעירות ממלחמות וכו'. כל דבר, חס ושלום, כל דבר שבו מקום לדון. אני לא אומר לכם, זה באופן בסיסי, ההוראה הבסיסית, ההוראות גושות צריכות לחסות ראש. זאת ההוראה הבסיסית. אמרתי שיש מקום לדון, ומי שחס ושלום נזקק לשאלות מהסוג הזה, יעשה שאלת חכם. כן.
איפה נובע
הקולה
דווקא בהוראות גושות? רואה על פי המקומות, אין
שום
מקום
לחלט. קודם כל אמרתי לך עכשיו, שחלק מהפוסקים, לפי המגן אברהם, יכול להיות שיש מקום להקל. כיוון שלפי המגן אברהם, רק נשואות צריכות להיות כסויות ראש, כל מי שאינה נשואה לא צריכה להיות כסויית ראש, אלא הוא טוען שמה שהרמב"ם מדבר זה פרועות ראש. אגב, כל המושג הזה של פרה את ראש האישה, פרשנות הכתוב, מה זה הוא פרה את ראש האישה? אנחנו כל הזמן נעשה נקודת הנחה שפרה את ראש האישה, הכוונה לחסות את הראש, כן? או לגלות את מה שמחוסה, כן? יכול להיות גם הפרה בלשון של לפזר את מה שאסוף, נכון? ואגב, כנראה שבמילה ופרה שני הפירושים נכונים, זה בעצם שתי מילים בערבית, לא נעריך בזה, זה מעניין אתכם, לא ניכנס לזה עכשיו, רק נשלח אתכם, הסליד אש עסק גם באטימולוגיה המקורית של השורש הזה, פי רש עין, לפי דעה אחת, ויש פי רש, יכול להיות שהעין פה הוא לא עין, אלא רעין, יודעים מה זה רעין? רעין למשל זה שבת הבאה נקרא בתורה, וטען להם מרים, שירו להשם כי גאו גא. מה זה וטען להם? למי ענתה? מי שאל אותה שאלה? אף אחד לא שאל אותה, נכון? אז מה זה וטען? אני יודע, רש"י מפרש שם וכולי, יש פירושים, אבל מי שיודע שהוטען זה בא מלשון וטען, שזה עין, העין הזה הוא לא עין רגיל, אלא העברית של היום לא מבחינה בין שני היצורים האלה, אבל בערבית עד היום מבחינים בין עין אמיתית לרעין, כן? פתחן להם מרים, אז זה כבר מזכיר לנו את הנגינה, מזכיר לנו את שהיא פשוט נגינה, שרה. ובערבית, רני זה לשיר וכו'. אז גם פרח זה לגלות, פרח זה לגלות, ופרח זה להתפרע, להיות מופרע, להיות פזור, כן? גם זה, השריד אש עומד על שני הפירושים האלה, בתשובה המפורסמת שלו בעניין זה, תלכו לשוט שריד אש, תמצאו את הדיון שלו בעניין הזה. טוב, זהו, זה לגבי השאלה מי. יש עוד שאלה אחת לגבי השאלה מי, וזה אם דיברנו על אלמנות וגרושות מהשלב הבטר נישואין, בואו נדבר על השלב של לקראת נישואין. מתי בדיוק השלב שבו מתחילים חלה חובה לחסות את הראש? האם מיד אחרי החופה, כן? או רק אחרי חדר ייחוד, או רק אחרי שהם הולכים הביתה. ואז כשהם יוצאים מהבית, כשיוצאת מהבית, אחרי שהם הזוג הולך אחרי החתונה בלילה, הולכים הביתה, כשיוצאים בבוקר היא צריכה לחסות את הראש. בסדר? שאלה גדולה, יש הרבה דיונים בזה. בעולם החרדי המנהג ידוע, נכון? כן, לא יודעים. אז הן מגיעות כבר עם השייטל לתוך החופה, בסדר? הן כבר בתוך החופה נמצאות עם הזה. בעולם החרדלי היום מאוד 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 מקובל, מתחיל להתפר... שוב, אני לא יודע כמה ואיך, אבל מה שאני רואה בעולם החרדלי, נשים כבר יוצאות מחדר ייחוד עם כיסוי ראש, כל מיני קלות. בגדול יש על זה דיונים רבים, ואני אומר ככה בחצי משפט, שוב במסגרת הזמן המצומצם שעומד לשותנו, בחצי משפט אני אומר, מנהג הקדום של כבר של מאות בשנים שנהוג, וכך פסקו הרב אברהם שפירא עליו השלום, הרב הראשי לישראל, ראש ישיבת מרכז הרב וכולי, ואני בכוונה אומר ראש ישיבת מרכז הרב, כי היום תלמידיו לא כל כך סומכים על פסיקותיו, וזה חמור כשלעצמו, אבל לא ניכנס עכשיו לזה. ואחרים, הוא שאין, וכך גם הרב עובדיה יוסף זכרו לברכה, ועוד כמה וכמה וגדולי פוסקים, שאין חובת כיסוי ראש אלא רק לאחר הביאה הביתה, כן? וכל זמן שלא הגיעו הביתה אין חובת כיסוי ראש, כך שקלה כשיוצאת מחדר ייחוד יכולה עדיין להיות בלי כיסוי ראש. אבל כיוון שאני לא רוצה להלאות אתכם בכל הפרטים, כל זה מבוסס על כל מיני צירופים למיניהם, ואחד מהצירופים הוא שאנחנו רואים תהינו מה כרמה מסוימת של כיסוי ראש, כן? ולכן מנהג הבנות, עכשיו אני כבר בא למגזר שלנו, כן? שחלק גדול מן הקלות היום מתנערות מהיינו מה כבר מיד אחרי החופה, זה דבר שהוא בעיניי פסול, כי כשם שפסול בעיניי המנהג לחסות ראש מיד אחרי האיחוד, כי הוא בא לערער על מנהג ישראל משנים רבות, כך פסול בעיניי המנהג של זריקת האינומה, שכמו בעצם זה, אנחנו בעצם הדרך הנכונה היא אמנם לא לחסות את הראש, אבל לשאר עם האינומה, והצירוף של כל הדברים ביחד מצדיק את העניין הזה. יש תשובה של רב אברום שפירא בעניין הזה, נדמה לי שזה בקובץ שנקרא האישה וחינוכה, יש דבר כזה? יש ספר כזה, נדמה לי קובץ שיצא לפני 40 שנה, משהו כזה, יותר קרוב ל-40 עכשיו נדמה לי משהו ל-30, אבל משהו כזה בין 30 ל-40 שנה, צריך להיות בספרייה, האישה וחינוכה, תחילת הניצנים של לימוד תורה של נשים וכולי, שם מופיע, יש כל מיני מאמרים, נדמה לי ששם יש דברים שנכתבו על ידי גדולי הדור של לפני 30 ו-40 שנה. יש שם רב אברום שפירא, יש לו שם דברים שהוא כותב, ייבדל חיים ארוכים מורנו הרב ליכטנשטיין כותב שם דברים, לא בהקשר הזה אלא בהקשר של לימוד תורה של נשים. תסתכלו שם, נדמה לי שזה נקרא אישה וחינוכה, עריכת בן ציון רוזנפלד, משהו עם רוזנפלד האורך. טוב, זהו, זה לגבי השאלה הזאת של מה אמרנו, מי אמרנו. עכשיו בואו נעסוק בשאלה איפה. בשאלה איפה אני אקצר את הדרך, כי אפשר, זה סוגיה שלכם פה, כן? חצר, מבוי, מחצר לחצר דרך מבוי. למדתם את הסוגיה פה בזה, יש פה ראשונים, כל הראשונים גלויים לעיניכם, אין פה טעם להאריך, אני רק אתן משפט אחד בעניין הזה. מה קורה לאישה בתוך ביתה? זה הדבר הכי רלוונטי כרגע מבחינתנו, כל שאר הדברים אפשר לדון בהם, הם פחות מציאותיים היום. לגבי אישה בתוך ביתה, אז כל זמן שהיא נמצאת רק עם בני ביתה, אז אם כן היא רוצה להיות קמחית, מה שיש ביום הממזיין, וזה ודאי לגיטימי וחשוב וכולי, או מה שמובא בזוהר הקדוש, שחשוב שקורות ביתה של אישה לא יראו את שערות ראשה, אז מי שרוצה לנהוג מנהג קדושים, תבוא עליה ברכת טוב. אבל אני מדבר כרגע, אני לא עושה כרגע במנהגים כאלה, שוב, אני לא בגלל שאני לא עושה בהם, לא בגלל שאני לא חושב שהם חשובים, אלא בגלל שאנחנו כרגע עוסקים בכובע ההלכתי, בכובע של של ענייני הסוד וכולי, אז תמיד מי שרוצה תמיד מוזמנת לעשות כן. לגבי ברובד ההלכתי, כשאם זה רק בני ביתה נמצאים איתה, אז היתר גמור, יכולה להיות בלי כיסוי ראש בבית. ואגב, נגיד כאן מה שבעיניי ברור ופשוט ואין צורך להחמיר בזה, גם בין באישה תאורה ובין באשתו נידה יכולה ללכת בשיער גלוי, למרות מה שכתוב בחלק מהספרים בעניין זה. זהו, זה לגבי הנקודה הזאת של בתוך הבית. אם באים אנשים זרים הביתה, אז בזה מעיקר הדין לדעתי ראוי שאישה תחסה את ראשה כשבאים אנשים זרים הביתה. יש נשים שלא נוהגות לחסות את שערות ראשן כשנכנסים אנשים זרים הביתה, ויש להן למי לסמוך. מי שמכיר את הסוגיה, אני אתן לכם רק כרמז, סוגיית חצר לפי פירושיהם של רש"י והריטב"א והפשטות של הסוגיה, כן? שיוצא שבחצר יכולה להיות גלויית ראש לגמרי, ובוודאי בית של אדם הוא לא פחות טוב מחצר, ולכן יש מקום, יש על מי לסמוך לפי הפירוש הזה. אמנם יש פירושים אחרים בסוגיה וכו', ולכן הדבר אינו פשוט, אבל שוב אני אומר לך, תחילה ודאי לא נכון לנהוג כן, אבל מי שנוהגת כן יש למה לסמוך, ואני לא יכול לצעוק עליה, אבל לא ראוי כך להתנהג. בסדר? אבל יש לזה בסיס בהלכה. זה לגבי השאלה איפה, אני חושב שנסתפק בזה. לגבי השאלה מה זה נקרא כיסוי ראש, אז השאלה מה זה קלטה שכתובה בסוגיה, שהסוגיה אומרת לנו שקלטה זה טוב, כן? אלא שבשוק צריך יותר מקלטה, צריך קלטה פלוס. אז הפירוש הרווח בראשונים, מה זה קלטה? קלטה זה איזה מין כיסוי ראש של סל כזה שמחסה את הראש, אלא שכנראה יש רווחים בין זה, ואז שערות מבזבצות בין הרווחים, לכן צריכים לחסות גם את השערות הרווחות. יש כאלה שפרשו שהשערות הבולטות זה אותן שערות שכשאתה שם כיסוי ראש, אז יכול להיות שבולטות כאן מהצדדים שערות, אז צריך לחסות גם אותן. ומכאן לפי השיטות האלה ממש צריך לחסות ממש את כל הראש, שלא תשאר אף שערה בחוץ, ויש כאלה שסוברים כך. אחרים סוברים בקצרה שלגבי השערות האלה שבולטות זה לא צריך להתרגש, מה שמדובר פה רק עם במרכז הראש, שם יש באמת כל מיני הקלטה הזאת, סל שמשאיר רווחים שמשם יוצאות שערות, שזה צריך לחסות, אבל שערות שיוצאות ככה מהקצוות זה פחות קריטי. נזכיר כאן בעצם עוד שתי גישות עקרוניות של פוסקים שדרכם ניתן לראות, לפתוח איזשהו פתח, ואז אני אתווה פחות או יותר מה שנראה לי ראוי לעשות בעניין הזה. כיוון אחד יסודי עם חידוש עצום זה רב משה פיינשטיין. רב משה פיינשטיין באגרות משה הוא מעלה שיקול חדש. כשכתבו חז"ל שיער באישה ערווה, זה נכון, אבל כמו ששוק באישה ערווה וזרוע באישה ערווה, אבל חז"ל אמרו טפח, אז גם בשיער מותר להוציא טפח. לא מותר, סליחה, לא אומר מותר, גם בשיער אם הוציאו טפח זה לא נורא, כן? ולכן הוא בא, אז זה חידוש אחד שלו, שכשאמרו שיער באישה ערווה זה רק על יותר מטפח, אבל עד טפח יש לזה מקום. אבל אז הוא מחדש חידוש נוסף, שכיוון שרוחב של ראש הוא שני טפחים, אז מותר להוציא בעצם רק חצי טפח, כי הוא יוצא מנקודת הנחה שכשהתירו טפח זה טפח בריבוע, וכיוון שהרוחב הראש הוא שני טפחים, אז כדי שיהיה לך טפח בריבוע, שני טפחים על חצי טפח נותן לך טפח בריבוע. לכן הוא אומר מותר להוציא רק חצי טפח, דיינו שתי אצבעות. הוא קח בו את התשובה, מסיים שנשים שנוהגות להוציא עד שתי אצבעות אורך שיער זה דבר טוב. הוא כמובן אומר לך תחילה רצוי לנהוג כמו חתם סופר על פי הירושלמי וכו', שלא להוציא שום טיפצה, אבל הוא אומר שאם אישה מוציאה עד שתי אצבעות גם תלמיד חכם גדול מותר לו לשאת אישה כזאת, ולא צריך לחפש אישה אחרת, היא ודאי אישה יכולה להיות אישה עד שמיים תאורה גם אם היא מוציאה שתי אצבעות של שערות. זה מה שהוא טוען. עכשיו האמת היא שהחידוש עצמו שלו הוא חידוש, אבל הדבר הזה שהולכים בריבוע לא מצאנו בשום מקום, לכן נראה לעניות דעתי שאם נקבל את החידוש הבסיסי שלו של שיער באישה ערווה אבל שטפח הוא דבר מותר, אז יש מקום להתיר הטפח ברוחב הראש ולא חצי טפח ברוחב הראש כמו שהוא אומר, כי על זה שזה בריבוע לא כתוב בשום מקום. כשאמרו טבח בשעה ערבה כשמדובר בשרבול וכו', אז מה נגיד גם שם זה נעשה להתחיל לחשב את שטח זה, ואולי אישה שהזרועות שלה קצת היקף הזרועות יותר גדולים, אז מה נעשה ככה, נתחיל להתעסק עם טבח בריבוע וכל מיני דברים, לא נשמע סביר. אבל לא יודע, אני אומר לכם רק, לכן אם רוצים לקבל את החידוש האחד שלו בלי לקבל את המגבלה שלו, יש מקום לאיזושהי תוספת למחשבה. זה צד אחד. צד שני, כיוון שני, והוא כיוון שיש מקום לשקול אותו היטב, הוא מה שמופיע בחידושי הרשב"א לשבת דף כ"ד, לברכות דף כ"ד, בשם הרייבד. משפט מדויק, אם יש לי אני אקרא לכם. אין לי את זה פה, אז אני בעל פה. כתוב שערה מחוץ לצמתה, נדמה לי שזה הביטוי, שערה מחוץ לצמתה, שאין דרך אנשים לחסות, שפיר דמה, משהו כזה. אז תגיד יופי. זה הלשון של הרשב"א בשם הרייבד שם בברכות כ"ד, ועל הבסיס הזה יש תשובה של מי שהיה אב בית דין קהיר, פחות או יותר סביב 1500, מהר"ם אלאשכר, בתשובה המפורסמת שלו, שטוען שנשים שנוהגות לגלות חלק משערות ראשן במקומות שהוא רגיל להיות מגולה, כן? אז אין צורך להקפיד. הדברים האלה עצמם מתפרשים, תסתכלו במשנה ברורה, תסתכלו בצל הפוסקים, מתפרשים בכל מיני כיוונים מצמצמים בספרות הקלאסית. אבל בפשטות, מי שלומד היטב את דברי הרשב"א שם ואת דברי מר"ם אלאשכר באותה תשובה, כן? מתרשם בהחלט שיש מקום לשקול שאותן שערות שאם במנהג בנות ישראל לפעמים לגלות חלקים מסערות ראשם ברגע שזה, הלשון שלו זה כיוון שרגיל בהם לא טרית, זה קשור לנקודה שדיברנו קודם, שככל שאדם רגיל יותר אז הוא לא טרות, לכן הוא אומר שזה יש מקום להקל. מה זה אומר הלוכה למעשה? הלוכה למעשה, בוא נאמר ככה בקצרה, ממש בתמצית, לך תחילה, אני אתן לכם עכשיו כמה מדרגות, ועכשיו כל אחד יבחר לעצמו על איזה מדרגה להיות, ובעניין הזה נדבר אחרי מנחה על קפדנות הלכתית כזאת או אחרת. יש לנו שיחה בבית המדרש אחר כך, אז נדבר קצת, לא נזכיר את הנקודה, את העניינים האלה של מה, לא היה אין פתק? אז תדעו עכשיו, אתם יודעים, עכשיו אתם יודעים, יש ביקשתי שישימו פתק, אולי שכחו. טוב, בסדר. טוב, אז על כל פנים, כאמור, המדרגה הכי טוב נשים כשרות וזה, ואני אומר שוב, אני אתן לכם עכשיו כמה מדרגות שכולן מצוינות, אני אתן להם דרגת מצוין, בסדר? אחר כך נדבר על פחות טוב, אבל המצוינות זה אלה שמחסות את שערות ראשן, זה ודאי מצוין, אלה שמשאירות עד שתי אצבעות כדברי אגרות משה, גם זה מצוין, בין משאירות שתי אצבעות מלפנים, בין משאירות שתי אצבעות מאחור, בין משאירות גם מלפנים, גם מלאחור. יש לי, גם זה, עד זה, הכל עדיין, לדעתי, בימינו זה ברמה טובה מאוד. בסדר? אוקיי, זה הדבר הפשוט. עכשיו, אני אתחיל מהצד השני. מה שיש מנהג היום, של נשים, ששמים איזה סרט על הראש, שהוא בא, זה, אני יודע מאיפה זה נובע. זה נובע רק מסיבה אחת. זוכרים את הגורם של העיקר שדיברנו עליו? משם זה בא. כן? ואני זוכר עוד לפני 30 שנה, כשראיתי לראשונה את הביטוי של ההיכר, והתווכחתי עם אנשים שכתבו אותו, אמרתי להם, אתם תביאו את זה שיגידו נזם זהב אפילו, אני אומר לכם, אני, זה, תדעו שזה, לשם זה יגיע. אז זה לא יגיע לנזם זהב, אבל זה יגיע לסרט על הראש, כי כנראה נשים יותר צדיקות אומרות, אם אתה רוצה היכר, נעשה היכר בתוך השיער ונעשה רק היכר. לדעתי אין לזה שום שחר, אין לזה שום תועלת הלכתית ולא כלום. שאלו אותי האם אני אגיד להם, עדיף שתלכו בלי? לא. לא. למה? יש לי סיבות, אבל לא משנה כרגע. כן? לא עדיף. אבל שנדע שעל פי העקרונות ההלכתיים הרגילים, לדעתי, אין בזה שום תועלת בדבר הזה. בסדר? עכשיו, שאר הכיסויים שהם ברמות כאלה ואחרות שאומנם מכסים את הראש, רק שמגלים קצת יותר מנפח וכולי, אז אני אומר, לא יכול להיכנס כאן לפרטי הפרטים, רמות כאלה ואחרות, אני חושב שזה לא נכון, לא נכון לעשות את זה פה, ואני גם לא חושב שזה נכון אי פעם בכלל לעשות את זה, צריך להשאיר גם איזה מרחב מסוים של זה, אבל ביסודו של דבר, כן, בכל הדברים האלה, אני אומר, הכל תלוי בטעם טוב, כשאני אומר טעם טוב, זה גם טעם טוב הלכתי. תלוי בנקודת המחויבות של לדבר השם. גם זה חלק מהעניין. צריך לזכור רק שחלק מן הדברים האלה, על בסיס דברי המהר"ל מלאשקר כאן, שאותם שערות שרגילים לגלות וכו', ושאנשים רגילים לראות וכו', אז יש מקום להקל בזה. מהם הגבולות? כמו שאמרתי, הגבולות הן גבולות של טעם הטוב. הדבר האחרון שאני רוצה להדגיש, צריך לזכור, שלעניין קריאת שמע מול שיער גלוי של אישה, כבר כתבו הפוסקים שבזמננו אפשר לקרוא קריאת שמע נגד שיער גלוי של אישה, בסדר? ולגבי להשתמש באישה שלום חסר ראש, אילה להוציא אותה שלא בכתובה, גם זה כתבו הפוסקים שבימינו זאת לא אילה להוציא אישה בלי כתובה, אתה רוצה להוציא אותה עם כתובה, זה עניין אחר, גם זה בהסכמתה, לא בניגוד לרצונה, על פי חרם דרבנו גרשום, צריך לזכור, כן? זהו, עד כאן בתמצית, בבקשה.
לגבי
פה הנוכרי. שלטי הגיבורים אתם מכירים? מכירים או לא?
לא.
אז תעשו להם הכירות. שלטי הגיבורים בשבת. אני אקצטט לך. יראה מזה להביא ראיה וסמך לנשים היוצאות בחיסוי שערות שלהן כשהן נשואות, אבל במקום קליעת שערן נושאין שערות חברותיהן, מה שנקרא בעברית פאה נוכרית. ואתם באישה נשואה מהר המתניתין, ומה שמע להדיע שמותרות בנות ישראל להתקשט בהן תשיער באישה ערווה דקאמר לא הווה אלא בשיער הדבוק לבשרה ממש, ונראה גם בשרה עם השיער, אבל שיער המחסה שערה אין כאן משום שיער באישה ערווה וגם לא משום פרועת ראש. זאת דעתו של הגיבורים שמתיר, רבים אחרים עושים. הרב עובדיה היה מן התקפים נגד, וטען שכמובן שברגע שאישה הולכת, כל הדין ששיער באישה ערווה זה כדי להרחיק את האדם, האדם בעקבות השיער הולך אל האישה, ואם היא דואגת מה אכפת אם זה שיער שלה או לא שיער שלה, בסופו של דבר יהיה שיער נאה עם הפאה הזאת וכו'. השאלה הגדולה בעניין פאה נוכרית היא שאלה שתמיד מה אנחנו מדיפים, האם ההלכה היא פורמליסטית, דהיינו פאינה פורמלית, זה לא שיער שלה, לא על זה נאמר האיסור וגמרנו, זהו, או שכיוון שברור שהמגמה היא זאת שעומדת במרכז וכו'. אבל זה דברים ש בוא נגיד הלוך אלה מייסט, אתם רוצים לדעת באותם מקומות שנוהגים ללכת עם פאה, אז יש לנו מי לסמוך, אי אפשר בוא להגיד להם שהן עוברות על איסור גמור. קשה להגיד את זה. פינה הלכתית, הטענה של שלטי גיבורים יש לה בהחלט בסיס איתן. שאלה אם זה מומלץ, רצוי וכו', זה כבר עניין שאני חושב שכדאי ודאי לא ללכת עם פאה, אבל אני חס ושלום לא אגיד שום מילה על כל גדולי ישראל שהתירו פאות, וגם נשותיהם של כל גדולי ישראל שהולכות עם פאות, אז יש להם על מי לסמוך, מי אנחנו שנצא נגדם. בסדר? אבל אתה עם אשתך יכול לתנות מה שאתה רוצה, זה זכותך. השכן שלך כבר לא יכול לתנות, הוא כבר התחתן, מה שהוא התנה קודם יכול היה לתנות, עכשיו כבר עבוד. טוב, כל טוב, שבוע.